הרדיו של ישראל. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, רדיו סול, כי אני חייל. כיף שהצטרפתם אלינו, אני הולי שוורץ, יום שלישי, 12 ליולי 2022, פעמיים כי טוב, והיום באמת באמת יש לנו הרבה דברים טובים שאנחנו מציינים, מדברים עליהם. אז ככה, אומרים שטיימינג זה הדבר הכי חשוב בחיים, והאורחת שלי היום היא תת-אלוף טובי, יעל גרוסמן, שהיא היום מפקדת ממרם, ובקרוב, בקרוב, מפקדת יחידת לוטם. אז צהריים טובים, יעל.
צהריים טובים, מולי.
בדרך כלל אני עושה איזה פתיח כזה, ואומרת כל מיני דברים לפני שאני מציגה את המרואיין או המרואיינת, אבל פה מההתרגשות וגודל המעמד, אז קודם נציג אותך. ונגיד שבעצם ההתרגשות היא שהרעיון הזה תואם המון זמן מראש, כמו כל רעיון של לובש מדהים. ואתמול התבשרנו שיעל המוכשרת סוכמה ממש אתמול, לתפקיד מפקדת יחידת לוטם, ואת האישה השנייה בעצם שעושה את התפקיד הזה, שהוא תפקיד גדול ומשמעותי בצהל, ותכף נבין למה. אז קודם כל ברכות, והמון איחולי הצלחה בתפקיד. נגיד גם שהתראיינת כאן לפני חודש וחצי או חודשיים, ואז היה לך איזה ריבוע יפה כזה על הפנים, כי לא ניתן היה לחשוף את שמך. אז עכשיו גם זכינו שאפשר לראות אותך ולא רק לשמוע. אז נתחיל במה זה לוטם? מה זה לוטם? איך זה קשור לממרם? שנבין רגע את הקונסטלציה?
אז לוטם, ראשית, זו היחידה הטכנולוגית הגדולה ביותר בצהל.
אוקיי.
נתון מפתיע בדרך כלל, אבל זו היחידה הטכנולוגית הגדולה ביותר בצהל, היא יחידה באגף התקשוב והגנה בסייבר, ולמעשה היא יחידת הדאטה והדיגיטל של צה"ל, משום שהיא בסוף משרתת את כל המטה הכללי, כלל הזרועות, ומאפשרת את הפעולה הדיגיטלית בכל מצבי השחם.
מה זה מצבי השחם?
שגרה, חירום, מלחמה.
אוקיי.
שכחת מה זה צבא?
מודה.
ולמעשה, באופן הזה היא מאפשרת לצה"ל להפוך לצבא שהוא הרבה יותר דיגיטלי, מוכוון מידע, על בסיס הפלטפורמות שהיא מפתחת, מפעלי המידע שהיא מפתחת ומפיקה מהם בעצם את המידע הדרוש, גם במרחבים המסווגים, קרי פעולה ללחימה, וגם באזורים שמאפשרים לצהל להפוך ולהיות יותר ויותר ארגון דיגיטלי, גם באזורים שבסוף פוגשים את הטלפונים הניידים שלנו, וגם בתוך המשרדים, בסביבת העבודה הדיגיטלית, שאנחנו מנגישים בעצם לכלל המשרתים בצהל.
אז בעצם ממרם, שלכבודה התכנסנו היום, ותכף נדבר גם עליה, היא חלק מלוטם, נכון?
נכון.
מה עוד יש בתחת לוטם? זאת אומרת, אם דיברת עכשיו על מחשבים, אז מבחינתי מחשבים זה ממרם, אז מה עוד יש?
אז מאחר שנדבר עוד מעט על הסיבה שמראש לשמה התכנסנו ממרם, אז אני אגיד שבעצם ממרם הייתה אבן בניין משמעותית בתוך לוטם, ממנה גם בתוך אגף התקשוב וגם מחוץ לאגף התקשוב, התפתחו יחידות התוכנה והמחשוב, ולמעשה בתוך לוטם יש את מרכז הענן והמחשוב הצהלי ממרם, יש עוד שני בתי תוכנה שבעצם עוסקים במידע המבצעי, מפעלי המידע המבצעי, והארגון הדיגיטלי קרי מפעלי המידע שמשרתים את היום-יום של צהל, שהוא מאוד מאוד חשוב, ולצד מרכזי המחשוב הללו, בתי התוכנה והענן, למעשה יש מפעל גדול בעולמות הרשת, תקשורת, וכמובן עולם הלוויינות, יחידת מעוף, חושן, שהיא למעשה בית הטלקום של צהל רבתי, מרמת הסיב ועד רמת הלוויין, ויחידה נוספת שהיא בסיווג גבוה יותר, עליה פחות נדבר, אבל למעשה כל האקוסיסטם הזה מחזיק את הדיגיטל והדאטה הצהלי. אז זו למעשה לוטם.
נשמע אימפריה.
נשמע מדהים.
לגמרי. אז עכשיו בואי תגידי לי, אני מניחה שכשהם נערכים להתמודדות כזאת, ובטח לתפקיד כזה, יש איזה חזון שאת אומרת, אני יודעת איפה היחידה היום, שם אני רוצה שהיא תהיה. איזה תמונה יש לך כשאת עוזבת את התפקיד?
אני אתחיל ואומר שאת דרכי למעשה התחלתי בלוטם.
אוקיי. אז הסגירת מעגל זה קודם כל.
זו משפחה.
אוקיי.
זה אולי הדבר הראשון שהייתי אומרת לך. זו יפה. משפחה. בטעת, אני מכירה את מרבית האנשים שמשרתים ביחידה, שרתתי לצידם, על חלקם פיקדתי, חלקם היו מפקדיי, לפחות מפקדי הנוכחי. וזה ברמת התחושה, ברמת פירמידת המאסלו, זה בעצם חלק מהבית שלך, כל כך הרבה שנים, למעלה מ-22 שנים, שאני בגדול את רוב תפקידיי עשיתי ביחידה הזו. אז זה בעצם...
עושה את זה יותר קל או יותר קשה?
שאלה מצוינת, גם וגם. זה עושה את זה מאוד מחובר.
נכון, נכון.
זה עושה את זה מאוד מחובר.
אבל לפעמים כשאתה בא הביתה, אז אתה מרגיש בבית, כמו שאת אומרת, לטוב ולרע. הרבה פעמים יש מורכבויות. כשאתה בא כאילו מבחוץ, אז זה יותר קל, זה יותר... אתה רואה גם דברים שאחרים לא רואים כי הם מבפנים.
אז אני אומר ככה, בפרגון לעמיתתי מפקדת שחר, טלי, אני אומר שהרבה פעמים כשאתה מגיע מתוך הבית ואתה מכיר את הנכסים וגם את המקומות שבהם אנחנו פחות טובים וההזדמנויות ניצבות למול עיניך, היכולת שלך לחבר אסטרטגיה למעש היא לאין ארוך טובה יותר במצב שבו אתה צריך בעצם להתוודע ליחידה שאליה אתה מגיע.
כן.
אז כך אני בוחרת להסתכל על הדבר הזה. ללוטם יש נכסים אדירים, היא חלק מאגף התקשוב והגנה בסייבר, היא פועלת לצד חטיבות נוספות, וזה חלק מהיכולת להביא משהו אחר לצהל בהקשר הזה, ובהקשר תמונת העתיד, אז אנחנו נמצאים היום בתוך המהפכה הרביעית, דיברנו עליה לדעתי גם בפעם הקודמת, והיכולת הזו לקחת את צהל מהמקום שבו הוא נמצא היום שהוא מתקדם, ולהביא אותו למקום שבו הוא חי בתוך מרחב דיגיטלי מוגן, ובעצם יכול לבצע את כל הפעולות שהוא נדרש לבצע, הן המבצעיות שהן מביאות אותו לניצחון, והן אלה שמאפשרות למשרתים בו לחיות חוויה דיגיטלית דומה למה שחיים במרחב החיצוני, היא האתגר המשמעותי בתוך הדבר הזה. ולצד זאת, צריך להגיד שאנחנו גם נערכים במסגרת תוכנית המעבר דרומה, גם למעבר לבאר שבע, וגם זה אתגר משמעותי שילווה את התפקיד כשאכנס אליו.
לגמרי, לגמרי. המעבר דרומה בוודאי משמעותי, ונראה לי שהאתגרים בתחום הזה הם לראות מה עוד לא נעשה, כי זה נראה כאילו אנחנו כבר בעתיד, זאת אומרת, מה עוד אפשר לעשות שלא עשו?
אין סוף. הגרף של המהפכה הרי הוא גרף אקספוננציאלי.
כן.
אז הקצב של השינויים ושל היכולות שנכנסות, הרי רק הופך ונהיה מהיר יותר. ולכן התשובה היא, אין סוף.
ומצד שני, יש כבר כתבות שמדברות על זה שהבועה הזאת של ההייטק כבר קצת מתפוצצת. ואולי, את יודעת, לפעמים כגובה העלייה, כך גובה ההתרסקות. אולי אנחנו כבר, אני לא מדברת כרגע על צהל, בסדר? אני מסתכלת טיפ-טיפה יותר רחב, ואין לי ספק שיש לך את ההיכרות גם עם מימין ומשמאל לצהל. לפעמים נראה שאולי הבועה הזאת כבר טיפ-טיפה יוצא ממנה אוויר, ואולי העתיד הוא כבר במקומות אחרים.
אז אני אומר כמה דברים בעניין הזה. נמתין למגמות בחוץ, משום שגם הן נוטות לרדת ולעלות, ואז שוב לרדת ושוב לעלות, ולכן קשה לנבא כעת כיצד נראה בעוד אפילו שנה מעכשיו.
כן, זה נכון.
זה ככה, את יודעת, הקורונה לימדה אותנו שתרבויות והרגלים שהיית מורגל בהם שנים רבות, משתנים כערף עין, נכון. עם בואו של וירוס קטן, שממש משנה את האופן שבו אנחנו פועלים.
נכון.
אז בהקשר הזה אני אגיד שאחד הקורונה זימנה לנו הרבה מאוד הזדמנויות בהקשר הזה, מבחינת החיבור של הארגון הדיגיטלי. Mm-hmm. הדבר הנוסף זה שיש כאן הזדמנות אדירה גם לחבר את צהל, לא רק גופים שחיים בתוך עצמם, הזרועות השונות, אלא באמת ברציונל הזה של המרחב המשותף, וזה אתגר שהוא לחלוטין לפתחנו.
Okay.
וישנם עוד הרבה מאוד אוקיינוסים כחולים, שטרם היינו בהם, בוודאי לא בהיקפים וביכולות, שיאפשרו לצהל להגיע בצורה עוד יותר משמעותית, לעבר העתיד, שהרי גם האויבים שנמצאים סביבנו, זה שהם סביבנו לא משתנה,
כן.
אבל היכולות שלהן הולכות ומתפתחות, ובהקשר הזה באמת יש עוד דברים רבים שאפשר לעשות בעולמות האוטונומיה, בעולמות המידע, ואלה למעשה היעדים הבאים שאליהם אנחנו ניגשים קדימה.
דיברת על זה שבעצם בלוטם יש גם הסתכלות לא רק על הסביבה המחשובית, אלא על הסביבה המחשובית המבצעית.
נכון.
ואז השאלה המתבקשת היא, האם אתה לא צריך לחוש את זה על בשרך כדי לדעת מה נדרש, או כדי להתחבר באופן אמיתי לצורך?
שאלה מדהימה. הרבה פעמים אנחנו בעצם מייצרים ורסטיליות בין מפקדים שנמצאים במרחב המבצעי, שחוו את חלק מהדברים, ולמעשה מביאים אותם לתוך היחידות הטכנולוגיות, והם מעשירים את התוכן, הידע והרקע והניסיון הרלוונטיים, זה צד אחד. והדבר השני, אחד הדברים שקרו בעצם גם בעולם, ובוודאי פוגשים גם את צהל, זה היכולת של בעצם להחזיק מנהלי מוצר, קהילות של מנהלי מוצר, שחיים את העולם המבצעי, ולמעשה מביאים את האפיונים הנדרשים על מנת שנדייק את התוכן והאימפקט הטכנולוגי אל מול הצורך המבצעי.
אוקיי.
אז זה לקחת שתי מגמות.
אני חושבת על זה, יכול להיות שהנושא הזה של לוחמים לסייבר שמדברים עליו, אז אני מבינה שהרציונל הוא לקדם חבר'ה להיות לוחמים, בטח בדור של מה יוצא לי מזה וכולי וכולי. השאלה היא מהצד השני, זה גם פוגש צורך שלכם, של להגיד, הנה, זה מישהו מהשטח שיכול להיות שידע לתווך לי יותר טוב, או שזה לא חיבור?
לחלוטין, כן. גם אצלי בתוך יחידת ממרם, בתפקידים מסוימים שבהם החיבור שבין העולם המבצעי לעולם הטכנולוגי הוא סופר קריטי כדי שבאמת נפעל על פי ערך ה-customer obsession, ההבנה של מה צריך בקצה, אנחנו משלבים קצינים וקצינות מהמערכים המבצעיים, מספקים להם את הכלים הרלוונטיים, ולמעשה זה רק מכפיל כוח מבחינתנו ביכולת באמת להתאים את המענה הטכנולוגי לצורך המבצעי.
אבל זה עוד לא התחיל, לוחמים לסייבר, זאת אומרת, יש כבר חבר'ה שסיימו את ההכשרה ונמצאים ב...
אז יש ויש, ויש גם כאלה שמגיעים בשלבים יותר מאוחרים, הגם שהם לא עשו הכשרה טכנולוגית ביסודם, ולמעשה הם מגיעים ליחידות הטכנולוגיות, משתבצים, ותוך כדי שירותם מתחילים ללמוד תואר, עוברים הכשרות רלוונטיות, ובאופן הזה בעצם מאפשרים לייצר קהילה שהיא הרבה יותר מגוונת גם במה שהיא מביאה פנימה, ובאופן הזה באמת מדייקת טוב יותר את הפתרונות שהיא מספקת.
מעולה. אז נשמע את השיר הראשון, שבעצם אני מקדישה אותו לכבוד האירוע המשמח, ואז נחזור ונדבר על הנושא שלשמו התכנסנו. נשמע את מירי מסיקה ומיקה משה, יש לך אותך. כשתכלס, לדעתי, ברגע שאת מתיישבת על הכיסא, יש לך רק אותך. יש שם מילים יפות שנראה לי מתאימות לאירוע המרגש. אז בהצלחה ויש לך אותך.
... ידעתי שהלב שלך קורא לך צמא לצאת לטרוף את העולם זה לא תמיד פשוט וכמה זה יפה לך לבקש להתעקש על מה שאת נכון שהרחוב בחוץ קצת משוגע זה ג'ונגל מסוכן ומאיים גם כשהוא ייתן לך מכה ועוד מכה את חזקה כמו לוייה ואת תדעי להילחם את חזקה ואת תדעי להילחם עכשיו לזרוח כמו שמש יש לך כנפיים תעופי רחוק לכי עכשיו לפחד ואם זה יחב קצת מנגינה שכתבתי תחזיק לך את היד וגם אם תהיה שם לבד לבד כל כך תדעי שתמיד יש לך אותה מרסק את הלב אבל זה יעבור נכון שהרחוב בחוץ קצת משוגע ג'ונגל מסוכן בלי תמורים אבל את תמצאי את האמת שלך תלמדי להיות מלכה בעולם של נברים כי את מלכה לא חשוב מה אחרים לכי עכשיו נזרוק כמו שמש יש לך כנפיים תעופי רחוק לכי עכשיו נפחת אם זה נחב קצת מרינה שגדלתי תחזיק לך את היד וגם אם
שמענו את יש לך אותך, ואנחנו עכשיו נדבר על האירוע שלשמו התכנסנו. יום הולדת לממרם.
מזל טוב.
מזל טוב לממרם. בואי תסבירי רגע, ממתי חוגגים יום הולדת ליחידות?
אז ממרם בת 63.
אוקיי.
ממש ביום שישי הקרוב.
מזל טוב.
ככה, באמת כשדיברנו על הרעיון המשך, דיברנו על זה שנחבר את האירועים. אני אגיד שהפעם האחרונה שציינו יום הולדת ליחידה היה ביום הולדת ה-60, ככה בעשור, ומאז היו כמה שנים של קורונה. ולמעשה, גם היכולת לקיים אירועים ביחידה, וגם היכולת לציין אירועים בצוותא, בקהילת המידע והתוכנה, הצטמצמו משמעותית. וחשבנו יחד, יור עמותת בוגרי ממרם, יוסי מלמד היקר.
יקר.
ואנוכי שיש כאן איזושהי הזדמנות שבאמת מאפשרת לנו גם להפגיש בין אנשים. אני אציין שכשאנחנו אומרים ממרם, הרבה פעמים יחידות תוכנה נוספות, שבעצם נולדו או נוצרו מתוך ממרם, מוצאות את עצמן משויכות לטייטל של ממרם.
Okay.
וכשאנחנו נציין ברמת העמותה, יחד עם צהל, אז זה באמת קורה בצורה מאוד רחבה, גם לבתי תוכנה כמו יחידת אופק בחיל האוויר, וגם מפתח בחיל הים, וכמובן בתי התוכנה שנמצאים בתוך לוטם. Mm-hmm. אז זה הרבה יותר רחב מרק ממרם. ו-63 שנים זה גם ככה מספר
מכובד, מכובד.
מאוד מכובד.
מה הספיקה הסקנה בת ה-63?
אולי נתחיל מאיך יצאנו לדרך, כי okay. זאת הסיבה ללמה מציינים את הדבר הזה, ולמה זה כל כך משמעותי כשמסתכלים גם על צהל וגם על מדינת ישראל. למעשה, כשהולכים אחורה בזמן, אז אחת ההחלטות האסטרטגיות במדינה כולה, mm-hmm. הייתה בעצם מתי ואיך משלבים את המחשב הראשון במדינה ואז בצהל.
אוקיי.
אז אני אתחיל ואומר
היה פער בין המדינה לבין צהל?
קטן, קטן, אבל המדינה בעצם היה מכון ויצמן, זאת אומרת עולם המחקר, בוא נשלב את המחשב הראשון במכון ויצמן, וכשלמעשה הבינו שלא ניתן להכיל את היקפי החישוב והעיבוד הנדרשים באותה עת במכון ויצמן, הוחלט בעצם להקים את בית המחשב הראשון, או מערך המחשוב הראשון בצהל, ואת זה בעצם בחרו לעשות תחת השם ממרם. ובאמת צריך להגיד ששום החלטה משמעותית והיסטורית לא מגיעה ללא השגות. אז מטבע הדברים באותה עת, ההשגות תמיד הן, בואו נבנה עוד מסלול טיסה, בואו נבנה עוד פלטפורמה מרכזית משמעותית, אבל היו אלה שהבינו את העוצמה הזו, של מה זה אומר להכניס בעצם מחשב ראשון בכוח השירות של צהל, ההבנה הזו שהעולם הדיגיטלי, הגם שלא היינו בתוך המהפכה הזו, אלא אולי בשלהי המהפכה התעשייתית בהקשר הזה, מזמן לנו אתגרים שאנחנו אפילו לא יודעים לדמיין אותם באותה נקודה בזמן.
אני חשבתי שכשאת תדברי על התנגדויות או רעשי רקע, תדברי על זה שאמרו, רגע, אבל אם יהיה מחשב, יוכלו לפרוץ אליו. דעתי אפילו לא חשבו על זה, זה כאילו הרבה אחרי.
רק פחות או יותר לפני עשור מוקם בתוך ממרם הגוף שעוסק בהגנה בסייבר. זה קורה...
לא, אבל עניין הבטחת המידע בתוך הצבא הוא תמיד היה. זאת אומרת, הסגירות הזאת.
נכון, אבל תמיד את מחזיקה מתח שבין היכולת שלך לפרוץ קדימה, לבין הצורך שלך לשמור על עצמך בתוך החומות. מתח כן. אינרנטי, הוא מתקיים יום-יום באגף התקשוב, שמחזיק בעצם גם את עולם ההגנה, וגם את עולם הדיגיטל והדאטה, והדבר הזה שמתחבר ביחד, הוא זה שמאפשר את התנופה הדיגיטלית. באותה עת, מי דיבר על תנופה דיגיטלית? זה אפילו לא מושג כן. שהיה קיים באותה עת. כשרצית להעביר תוכן, עשית את זה באמצעות כרטיסיות, ככה אם תחשבי על ההיסטוריה. אבל תחשבי על זה שזה מתחבר פחות או יותר בזמן לתוכנית החלל האמריקאית, ההבנה שבעצם היכולת לדייק את יכולת החישוב לרמה שאת מסוגלת להחליט איכן תנחת חללית על הירח.
Okay.
חברי את זה לצורך של צהל להנות מההון האנושי שיש בו, וההבנה שלעולם הוא מוחזק מעטים למול רבים, ובעצם רק היכולת הטכנולוגית תאפשר לו להמשיך ולהכריע ולשמר את היתרון היחסי, וכל הדברים הנפלאים האלה בעצם מתכנסים באמת לאירוע היסטורי, שהוא בעצם הקמת יחידת ממרם,
okay.
ובתוך הדבר הזה, הכנסת בעצם המחשב הראשון לצהל.
Okay.
לימים מתוך הדבר הזה מתפתחות יחידות תוכנה, בתי מחשוב, וכמובן המקום שבו אנחנו היום.
תני לי את הנקודות שאת אומרת, זאת נקודה היסטורית ב-63 שנים.
אז קודם כל, מן הסתם, האירוע הזה שהוא נקודה ברור. היסטורית. בהמשך, בעצם מתחילים, לא אמרתי את זה קודם, עם מחשב הפילקו. מחשב הפילקו הוא המחשב הראשון שבעצם נכנס בשימוש צהל.
אוקיי.
וקשה לראות, אבל אם מסתכלים ככה על דש החולצה שלי, אז יש כאן את סמל ממרם.
אוקיי.
והסמל בעצם כולל את הצורה של מחשב הפילקו הראשון.
אוקיי. אחר כך אני אעשה על זה קלוז-אפ.
כן. אז זה ככה... הסיפור ההיסטורי הזה בעצם הוא המופע הראשון. כמובן שבהמשך אנחנו משפרים את דורות המחשוב, ובדומה לתוכנית החלל האמריקאית, נכנסים גם מחשבי ה-IBM, עליהם כולם שמו כמובן, והם בעצם המחשבים שמאפשרים לנו לייצר את פריצות הדרך הבאות. מאוחר יותר אנחנו מתפתחים, היום כשאנחנו מדברים על מדינת ישראל, בעידן שבו בעצם יש יכולת באמצעות פתרונות תלולי מסלול להגיע כמעט לכל נקודה, אז כמובן המחשבה הזו שצריך לאפשר רציפות תפקודית בכל המצבים, אז אנחנו בעצם מבצעים תהליך שיאפשר לנו לפעול בצורה מוגנת יותר. מאוחר יותר בזמן, קם אגף התקשוב. אנחנו אותו מציינים 20 שנה לאגף התקשוב וליחידת לוטם.
אז זהו, כשהסתכלתי על לוטם, עשיתי אתמול בערב שיעורי בית, הפתעת אותי, אז ראיתי שיחידת לוטם בעצם קמה ב-2003?
נכון מאוד.
מה, איך ככה צעירה?
אמץ קמה קצת לפני, לא הרבה לפני, ובאמת יחידה יחסית צעירה שמגיעה תחת החלטה שצריך לכונן מרחב דיגיטלי, וכדי לעשות דבר כזה, זה לוטם ואגף התקשוב. זאת אומרת, 2003 זו שנת ההקמה של אגף התקשוב, ובתוכו היחידה הטכנולוגית לוטם.
אוקיי.
זה מגיע אחרי עבודה מאוד משמעותית,
חזון.
מי שהיום הוא שר הביטחון, בני גנץ.
וואלה.
ובאמת, עם חזון מאוד מאוד ברור, שיש כאן איזשהו מימד, מימד לחימה, באותה עת לא מדברים על זה כעל מימד לחימה, וכדי להיבנות נכון למימד הלחימה, צריך אגף שיתכנן, יעצב, יבנה, יחיה, ויממש את זה עבור צהל כולו.
אוקיי, יפה. אני רוצה לשאול אותך, הרי בסופו של דבר, אפרופו האמירה שלך של ממרם קמה, אולי על חשבון עוד איזה מסלול טיסה או עוד איזה טנק, בסוף, כשיש מסלול טיסה אז יש מטוס, כשיש טנק אז זה, כלי, זה הכלי המרכזי, ופה אצלכם אין
לא
מסלולי טיסה, אין זה, יש מחשב, אבל המחשב לא שווה כלום, בלי האנשים, כשבסופו של דבר, הראש של האנשים, היכולת שלהם לפתח, כמו שאת אומרת, החשיבה, הייחוד שלהם, בסוף זה ההון האנושי. זה מאוד מאוד חשוב. ואני רוצה לשאול אותך, איך מפתחים, גם בראי החינוך במדינה, את האנשים הנכונים, המתאימים, כדי להגיע לדברים האלה, לממרם, ללוטם.
ראשית, חינוך מתחיל בגיל מאוד צעיר, והוא מתחיל מהבית. וככל שמנגישים לילדות וילדים, ואני מדגישה לילדות וילדים, את כל האפשרויות, ופותחים בפניהם את העושר שהטכנולוגיה מזמנת להתפתחות האנושות...
תני לי דוגמה. לתת לו לשחק בפאזל עולה, זה בסדר? זה מקדם? זה לא מקדם? מה
משמעית,
לתת לו?
חד משמעית. זה מספרים. וזה קריאה, וזו שפה נוספת, כי בסוף רוב העולמות הטכנולוגיים חיים במין שפה אוניברסלית שהיא בשפה האנגלית, התכנות קורה בשפה האנגלית. זה לחבר לכל מיני אתגרים. פאזל הוא סוג של אתגר במובן הזה, אבל ישנם אתגרים נוספים שנדרש לפתור אותם, על מנת לפתח את המחשבה בהקשר הזה.
זאת אומרת, אני לא צריכה עכשיו לרשום אותו או אותה לקורס מחשב בכיתה א'.
בכיתה א' לא, אבל תחשבי על זה שבכיתה א' כנראה שהוא או היא כבר מחזיקים טלפון נייד.
נכון.
שזה משהו שמאוד השתנה בשנים האחרונות. אני לא נולדתי עם טלפון נייד, היום כמעט כל ילד או ילדה נולדים לתוך הטלפון הנייד.
עושים ככה, כן.
כן, כבר בגיל שנה, שנתיים כבר מבינים שכשרוצים לדפדף בתמונות או במשחקים צריך להשתמש באצבע, וזה שונה לחלוטין. עכשיו, הטכנולוגיה בעצם נגישה, אבל הסיפור של מה עושים בטכנולוגיה ואיך באמצעות שפה חדשה, כן, שפות של תכנות. אפשר לעשות דברים שבסוף מייצרים פעולה בעלת אפקט משמעותי יותר, זה קצת כמו ללמוד אנגלית. כשאני הייתי בבית הספר, ואולי גם כשאת היית, בדרך כלל למדנו אנגלית בערך בכיתה ו'. היום לומדים אנגלית בכיתה א'.
כן.
אותו הדבר.
אחרת.
זו okay. שפה לכל דבר ועניין. שפה שאומנם מדברת באפסים ואחדים, שפה של קוד, אבל היא זו שמאפשרת היום למרבית הדברים בעולם להתחולל, וכפי שאמרת, מי שבסוף מחולל את זה, מי שכותב את האלגוריתמיקה, מי שמייצר את השכל, את התהליכים מאחורי הדברים האלה, זה אנשים מצוינים, נשים וגברים כאחד, שבהחלט צריכים להיחשף מגיל צעיר, ללמוד את זה במסגרת מערכת החינוך באופן שהוא מותאם לאתגרים הבאים, ובהחלט במקום שבו צהל פוגש אותם, לאפשר לכמה שיותר, שוב בהקשר כמובן, בנות ובנים, מלשביות ומלשבים, להיחשף לעולמות התוכן. זה כמובן לא מצמצם כהוא זה, מהצורך שלנו במדינת ישראל לפתח את הלוחמות והלוחמים הטובים ביותר.
ברור. לא, אנחנו, אני בכוונה מתמקדת כרגע
בטכנולוגיה.
בטכנולוגיה, בממרם, בלוטם, בהסתכלות הזאת. זאת אומרת, אני מסתכלת כרגע מאוד מאוד צער, אני לא אומרת שכל הדברים האחרים לא חשובים, אלא שכשאני ראיין את הרמטכ"ל, אני שאל אותו גם על דברים אחרים. אבל למה אני שואלת את זה? כי למעשה, אם אני אלמד היסטוריה וספרות, ואני לא מזלזלת בשום דבר, זה פחות יקדם אותי לכיוון הזה.
אז אני אומר משהו שהוא האמת מדהים, לא רעיון שלי, אבל קורה כבר שנים בבית הספר למקצועות המחשוב של יחידת לוטם. אנחנו לא בוחנים לרוב אל מול ידע מוקדם.
אוקיי.
זאת אומרת שאם דפוס החשיבה שלך הוא כזה שיאפשר לך ללמוד שפה חדשה, שפת תכנות או יותר, ולבנות את הלוגיקה שמאפשרת לממש את הרעיונות פשוט בשפה דיגיטלית, הרי שסיכוייך להתקבל לקורס כזה או אחר, קיימים.
הבנתי.
בהרבה מאוד מקומות נדרש ידע מוקדם, בתוך בית הספר למקצועות המחשב, הדבר הזה איננו תנאי קדם, ולכן הוא בעצם פתוח בפני בנים ובנות כאחד. יתרה מכך, במקומות שבהם מצאנו שהייצוג של הבנות איננו דומה לייצוג הבנים, שילבנו מכינה על מנת לייצר איזשהו תהליך שבו מגיעים לרמת ידע בסיסי דומה, ומשם בעצם ללכת בעצם לקורסים השונים.
נעשה הפסקה, כי אני רוצה לשאול על המכינה הזאת, זה מעניין. נשמע את עברי לידר, מישהו פעם, ואז נדבר על המכינה.
עם פרטים מי שהוא פעם הטיפשה לא הקשבתי ללחן כי רציתי לטעום מהכל בחיים.
אז אנחנו ממשיכות בשיחה שלנו. יעל, דיברנו לפני ההפסקה המוזיקלית על זה שיש מכינה. עכשיו בואי תמקמי אותי, מתי המכינה הזאת רלוונטית, למי? תעשי לי קצת סדר.
אז למעשה יש תהליך סדור שבעצם ממיין למקצועות המחשוב. כפי שאמרתי, הוא לא ממיין אל מול ידע מוקדם, אלא אל מול כישורים ודפוסי חשיבה.
Okay.
ולמעשה, בשלב שאנחנו כבר מסמנים את אשכולות המחשוב השונים, אנחנו מסמנים בעיקר בנות, okay. אז בעיקר זה מכינה לבנות, שבעצם ניתן לתת להן בפרק זמן של מספר שבועות בסיס נוסף של ידע שעוסק במקצועות המחשוב, ובאופן הזה לאפשר להן בעצם להגיע לקורס תכנות, לקורס דב-אופס, לקורס מגן בסייבר, ובאופן הזה לשלב יותר בנות מלשביות בתוך עולמות התוכן הזה, האלה, ובעצם אחרי זה אנחנו רואים אותם בתוך בתי התוכנה, בתוך מרכז הענן, חלקן יוצאות לקצונה, וכך זה מתפתח.
כשאם אני מנסה רגע, שומעת אותנו עכשיו, אימא, הסלוט הרלוונטי הוא י"ב, נכון? כשהם מתחילים את המיונים?
כן, גם ב-י"א? אפילו מתחיל מוקדם יותר, כן.
אוקיי. כשהם מתחילים את המיונים הראשוניים לתקשוב, זה בעצם השלב?
נכון.
זאת אומרת שמי שמלכתחילה לא קיבל את המיונים האלה, לא רלוונטי למכינה.
נכון, אבל הוא יכול בעצם לפנות למוקד תקשוב, להגיד שהם מאוד מאוד רוצים להתמיין למקצועות המחשוב, ובמידה ונמצא רלוונטי, או בסוף זה עניין של גם כמות האנשים שמתמיינים, וכמות התקנים שאנחנו יכולים לאייש, מבצעים בעצם את המאצ'ינג הזה.
אוקיי. בוא נדבר קצת על במה עוסקת יחידת ממרם היום. מה האתגרים ואיך הם מקדמים את הצבא קדימה?
תמיד שאני מספרת על ממרם, אז אני אומרת שזו יחידת או מרכז הענן והמחשוב הצהלי, והדבר הבא שאני אגיד תמיד, מעבר לזה שזו משפחה מדהימה, וכשאתה נכנס למשפחה אתה מבין כמה זו משפחה מדהימה, הדבר הבא שאני אגיד זה שהיחידה הזו היא יחידה מבצעית טכנולוגית.
אוקיי. שמה זה אומר לי?
שזה בגדול אומר שאנחנו אחראים 24/7, 365 ימים בשנה, על האופרציות של כל צהל, כמו שאמרתי קודם, החל מערוץ ההתראה שפוגש את האזרחים במדינת ישראל, חלילה וחס, כאשר נדרשים לכך, המשך במרחב המבצעי, האינטרנט המבצעי של צהל,
okay.
ועד בעצם השגרה של צהל, היכולת להנגיש בעצם את כלל השירותים למשרתים השונים, אלה שנמצאים בתוך הרשת הצבאית, וגם נגישות שמאפשרת בעצם עבודה בסיסית או שירותים מסוימים דרך הטלפונים הניידים בסיווג שהוא כמובן מותאם לכך.
אוקיי. Okay.
אז ממש ספן מאוד מאוד רחב, והסיפור הזה של 24/7, 365 ימים בשנה, בגדול הוא סיפור של כשירות ומוכנות. ממרם היא לעולם יחידה שמחזיקה כוננויות, שבעצם אחראית...
שמה קצת... את כוננות זה משהו בבור.
זה... גם כזה יש לנו.
אוקיי.
Okay. יותר מאחד, גם כזה יש. אבל הסיפור הוא לא סיפור של בור. הסיפור הוא להבין שכדי לאפשר לצהל ללחום בכל עת, או לאפשר אפילו להפיק מזכורות בכל עת,
okay.
באמת שני הקצוות של המתרס, המרחב הדיגיטלי הזה צריך לפעול.
צריך לעבוד.
עכשיו, כשהכל עובד, את לא חושבת על זה.
נכון.
כשמשהו לא עובד, זה הסיפור. אנחנו קוראים לזה תפיסת הקרחון. בעצם יש עולם ומלואו שאינו נראה לעין, הוא הקרחון, שמחזיק את המרכזי מחשוב, שמחזיק את פלטפורמות הענן הפרטיות, שמחזיק את כל האופס, את כל מרכזי הניטור והשליטה והתמיכה שלנו בלקוחות, ומעל הדבר הזה בעצם חיים התהליכים המבצעיים, מפעלי המידע, והחובה שלנו כממרם זה לגרום לחלק המרכזי הזה, שזה הקרחון האדיר, לתפקד, לפעול ולא למוס, כי המשמעות של זה כמובן...
כן, ברור.
ירת אסון.
אני חייבת להגיד לך, איזה כיף עכשיו שרואים את הפנים שלך, כי כשרואים את העיניים שלך, כשאת מדברת על הדברים האלה, זה כאילו את מטיסה עכשיו איזה מטוס, ההתלהבות היא בשמיים.
זה מטוס, אצלך. זה סטיל, זה הכל.
לא, בסדר, רואים את הדרייב שלך לדבר הזה, אבל זה מעבר לעניין. אז הבנו פחות או יותר בגדול במה עוסקת היחידה. אני רוצה כן לדבר גם על זה שהיחידה זכתה בלא מעט פרסי חדשנות.
נכון.
אז לפני שנמנה את פרסי החדשנות ועל מה זה בעצם אומר, הנושא הזה של פרס חדשנות לא היה בעבר. בתקופתי בצבא אני לא זוכרת שזה היה. זה משהו יחסית חדש, נכון?
אז קודם כל, פרסי החדשנות ניתנו דווקא לא על ידי גופי הצבא,
okay.
אלא דווקא על ידי גופים אזרחיים גלובליים, שזה הופך את זה לעוד יותר מעניין.
אוקיי. Okay.
ולמה? כי הרי היום צהל בעצם מחזיק הרבה מאוד שותפויות עם חברות, עם בתי תוכנה מקבילים, עם עולמות שמחזיקים גם תפיסה של קוד פתוח.
אוקיי.
ובעצם מצליח להכניס את העושר הטכנולוגי פנימה, ואפילו לתרום בעצמו לתוך הקהילות בהתבוננות שהיא גלובלית. אז בעצם פרסי החדשנות
okay.
נמצאים בדיוק באזורים האלה. תחשבי כמה זה מדהים.
אז רגע, רוצה... אז אני בכלל צריכה לשאול שאלה אחרת. אני הנחתי שכשאנחנו מדברות על פרסי חדשנות, זה פרסי חדשנות שנותן הרמטכ"ל. זאת אומרת, הצבא מחלק ליחידותיו כסוג של תמריץ. ועל זה רציתי לשאול אותך. עכשיו אני בכלל מבינה שזה גופים אזרחיים שמה, שרואים את העשייה החדשנית בתוך הצבא של ממרם?
זה גופים אזרחיים שחיים יחד איתנו באקוסיסטם.
אוקיי.
ולמעשה, כשאנחנו מייצרים פתרון שמפתח קונספט שלא קיים היום באזרחות, מאלף ואחת שיקולים, דרך אגב, יכול להיות שהבעיה עוד לא קיימת באזרחות. ואנחנו נדרשים בעצם לפתור בעיה שפוגשת את צהל בגלל אוקיי. צורת הפעולה של צהל וכולי. וכשלוקחים את הפתרון שבעצם מתפתח בתוך היחידה, מטילים אותו על רעיון של בעיה אזרחית, וואלה, יש כאן משהו שמביא בעצם את העניין הזה של החדשנות.
תני לי דוגמה, את חייבת לתת לי דוגמה שאני אבין על מה מדובר.
אז אמרתי קודם, למשל, שאנחנו בעצם מפתחים את הענן הפרטי הגדול הצהלי. וענן בסוף מאפשר לך להיות מאוד מאוד סקלבילית, מאפשר למפתחים שלך להפיק קוד, לייצר מפעלי מידע, ואם חלילה זיהינו בצורך המבצעי שלפני ככה שתי שאלות, שלוש שאלות, שצריך לעשות התאמה כי רגע משהו השתנה או כי צריך משהו אחר, אז לא להמתין שנה וחצי לגרסה הבאה, שזה okay. מה שהיה בעבר,
נכון.
אלא בתהליך מאוד פשוט של בעצם continuous development, okay. את יכולה לקחת את הקוד, להטיל אותו על גבי הפלטפורמה ובעצם לאפשר את השינוי, בקצבים שהם מאוד מאוד מהירים, שתומכים בעצם את הצורך המבצעי.
Mm-hmm.
מה שקרה זה שבעצם רוב העולם עובד בתפיסה של ענן פרטי שיכול להגיע לכל מקום, אבל צהל לא פעם נדרש בעצם לפתרונות שנסגרים על עצמם, כי צריך איזושהי יכולת עיבוד מקומי, כי לא תמיד אנחנו יודעים להבטיח את התקשורת לקצה, את יכולה לדמיין mm-hmm. מבלי כך שנרד לפרטים שהם בסיווג גבוה יותר, ולמעשה ממרם פיתחה, אני קוראת לזה פיסת קוד, אבל זה הרבה מעבר לזה, יכולת שמאפשרת לנו לפעול על בסיס משהו שקראנו לו עננון.
אוקיי. זאת אומרת, משהו עצמאי שחי...
נכון מאוד.
אורגניזם עצמאי.
בעצם הוא יודע לחיות גם כחלק מהאקוסיסטם אל מול אותו ענן פרטי, אבל הוא גם יודע לחיות באופן עצמאי כדי לתמוך מצבי פעולה מסוימים שנדרשים לצהל.
אוקיי.
והדבר הזה בעצם לא היה שכיח בהקשר הזה גם בעולם, וכשהדבר הזה התפתח אצלנו, וכבר נמצא כמובן בצורה מבצעית, זה בעצם מוביל לחשיבה, לרעיונות ולאפשרויות נוספות, שבעצם מתכתבות גם עם העולם האזרחי, ובעצם מכאן מגיע הסיפור הזה של פרס החדשנות, בהקשר הזה.
אוקיי, ובהקשר אחר?
בהקשרים נוספים, אז דיברתי קודם על הצורך שלנו להחזיק תמונה שהיא בעצם תמונה רציפה 24/7. אחד הכלים לעשות את זה, זה בעצם העיניים שלנו, כלי הניטור שלנו, ניטור שהוא גם ניטור חכם, שמאפשר לעשות על זה בעצם תהליכי מיצוי רלוונטיים. וגם בתוך הסיפור הזה, בנינו פלטפורמה מסוימת על גבי אותו ענן פרטי, אבל היא פעלה תחת רעיון שמניח איזושהי תפיסה שכל אחד יכול לצרוך את הניטורים בצורה שדומה למה שיש היום בעולם האזרחי.
אוקיי.
הצרכנים הלכו ועלו, או צרכו יותר ויותר מידע, ובעצם מתוך תהליכים שפגשנו במציאות שלא תמיד הדברים עבדו כמו שרצינו, התפתחה ארכיטקטורה שאפשרה לנו בעצם לבזר את הפתרון בתפיסה שהיא שונה.
אוקיי.
גם הדבר הזה בעבר לא היה קיים, זה גם לא הייתה המלצת בעצם הארכיטקטורה המקורית של המוצר, כך שלמעשה כאילו פיתחנו יחד עם הספק איזשהו קו מוצרים שמאפשר לך לתמוך בגישה שדרך אגב דומה למה שעושים בעננים הציבוריים, פשוט בצורה שהיא און-פרם, מה שנקרא, בתוך הרשת. וגם הדבר הזה בעצם מזמן אפשרויות רבות נוספות ביכולת שלנו להיות הרבה יותר מדויקים במה אנחנו רואים, ואיך אנחנו פועלים לאור מה שאנחנו רואים שקורה אצלנו.
שזה דברים שבעצם זה צורך מבצעי, ואת אומרת שכן יש לזה גם
נגזרות אזרחיות.
נגזרות אזרחיות, זאת אומרת, אפשר גם להשתמש בזה באזרחות. מעניין. אני ככה, אנחנו מדברות על צורך מבצעי, צורך מבצעי. איפה הקורונה פגשה את ממרם?
כשהקורונה בעצם פורצת, אז יש הרבה מאוד דילמות למי מגיע, איך מגיע, איך מקיימים דיונים, איך מקיימים מערכות מצב. בעצם כל האופרציה של צהל עד אותה עת, במידה רבה, סוג של חייבה, נוכחות פיזית,
נכון.
שהייתה חיונית לתהליך קבלת החלטות, לתהליכי ניהול הפיקוד והשליטה הצהלי, ואז ביום בהיר אחד אומרים,
כולם בבידוד.
צריך להתנהל אחרת. לשמחתנו, הבסיס של מערכות הקולבורציה, מערכות שבעצם מאפשרות את השיתוף של המידע, גם הוויזואלי, גם הוויס, גם בעצם המסמכים, החומרים, התהליכים, כבר הייתה קיימת בתוך ממרם, ולמעשה אחד הדברים המרכזיים שעשינו זה בעצם לקחת את אותה פלטפורמה, לעשות לה scale out בצורה שהיא מאוד מאוד רחבה, כך שהיא תוכל לפגוש יותר ויותר משתמשים, כי עד אותה את רמת השימושיות הייתה מסוימת,
כן.
ופתאום יש לך פיק של כמות אדירה של משתמשים. להנגיש אותה בצורה הרבה יותר רחבה, ולא די בכך, הבנו גם שישנם דברים שאינם בהכרח מחייבים עבודה בסיווג גבוה.
אוקיי, מעניין.
ובאופן הזה בעצם הנגשנו פלטפורמה שאנחנו קוראים לה קליק, שבעצם יכולה לפגוש אותך גם בטלפון הנייד שלך. ואז לצורך העניין, אם אני צריכה רגע לדבר עם אחד החיילים שלי, כי אני, הגם שלא בכך אני יכולה לראות אותם פיזית, אני לא יכולה להרשות לעצמי שאני לא אראה את אנשיי בבסיס קבוע, אבל זה לא בכך מסווג, וזה יותר נניח עוסק במה מצבי כרגע מבחינת הקורונה, או האם הצלחתי לקלוט את כל החיילים והקצינים שהתכוונתי, וכהנה וכהנה. למעשה אני יכולה לנהל הערכת מצב, שהיא לא בסיווג, בדיוק, ולעשות את זה בעצם באמצעות הפלטפורמה שפוגשת את הדבר הזה.
יש דברים שאת אומרת, פה ממרם נתנה מענה לצורך לאומי בקורונה, כי אני יודעת שיש יחידות שממש הלכו לשם, דברים רפואיים או כל מיני פיתוחים שככה.
אז אני אגיד שבתוך לוטם, אפרגן לידידי חנגו, יחידת מצפן הייתה זו שבאמת הייתה נוכחת מאוד בתהליכים, בתהליכי המידע בהקשר הזה. כן, היו שותפויות שנגעו באמת לסביבת העבודה, אבל פחות בהקשר הזה, יותר היום-יום הצהלי, והיכולת של צהל בעצם לפעול, הגם שתרבות בסיסית של ארגון כאילו לא יכלה להתקיים, ובעצם נכון. התהפכה, ולשמחתי, ואולי זאת הבשורה הכי משמעותית, לא חזרנו למצב שבו כולם חייבים לשבת באותו חדר
לא?
כדי לקבל החלטה.
לא חזרנו?
לא חזרנו.
אוקיי.
ישנם מקומות שבהם את רוצה לראות אנשים בעיניים, כי את עושה תהליך אסטרטגי, או מכל סיבה אחרת. אבל במקומות שבהם זה לא נדרש, לא חזרת לאחור. וזה
כן, זה נכון, זה נכון גם לצהל כולו, זאת אומרת, יש תהליכים של דיונים ככה מרחוק, בזום?
לגמרי.
מעניין. אני רוצה, נשארו לנו עוד כמה דקות, הלך הכל, אז נצא לשיר, נשמע את אופרה חזה, מישהו הולך תמיד איתי, ואז נאפשר לך לקחת שלוק מים.
היו ימים חמים, ימי בצורת, פני יבשו כסדק אדמה, שדי כמל ולא נותר לקצור את, שאלתי, לחשתי בשביל מה, החורף שוב היכה בי כל כך ערב, והמבט כוסה גרירי בשתי עיניי, ומי סדקי קירות ניבט העצב, שאלתי, לחשתי עד מתי, אחרי
אז אנחנו מגיעות לצערי, ככה ממש ממש לסופה של התוכנית, ולפני שאנחנו נפרדות, אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה רגע לחזור איתך להון האנושי, סורי. איך משמרים הון אנושי איכותי מאוד, כמו שיש ביחידות האלה, בתקופה שכל אחד אומר מה יוצא לי מזה?
אני אגיד שאולי המילה שמספרת את הכל זה מנהיגות, והמילה השנייה היא משמעות. ואתמול סיכמנו תוכנית שישרק, דיברנו עליה קצת בפעם הקודמת, תוכנית שבעצם עוסקת בפיתוח של מנהיגות טכנולוגיות בצהל, ואף מעבר לכך בישראל.
אוקיי.
תוכנית שהמהות שלה זה לראות קצינות מצוינות ולתת להן את הכלים, לאפשר להן להפוך לקהילה ולחבר אותן לנשים בעיקר ואף גברים, שבעצם מספקים את ההשראה או את המצפן לאן הן היו רוצות להגיע בהמשך דרכן.
אבל אני רוצה לעצור אותך, כי אין לנו הרבה זמן. יגידו לך עם השראה ועם ערכים, לא הולכים למקולת. עכשיו, כשאני מסתכלת על ההייטק, נכון, דיברנו על הבועה וזה וזה, עדיין, זה לא רע. אני רוצה להרוויח כמוהם. לא רוצה עכשיו להיות מחויבת בשירות קבע ארוך.
המשלים של זה, זה שהרבה פעמים האדג' הטכנולוגי, הנה דיברנו מקודם על פרסי חדשנות, קיים באזורים מסוימים. מדוע? משום שישנן בעיות שרק צהל נדרש לפתור אותן.
אוקיי, זאת אומרת פה יש לכם אתגר.
ואז האתגר הוא אתגר לאין ארוך יוצא דופן. והמרכיב הנוסף הוא מרכיב הפיתוח. מה זה אומר מרכיב הפיתוח? מרכיב הפיתוח האישי.
אוקיי.
אנחנו למשל מובילים בממרם, תוכנית שקוראים לה בוחרים דרך, ובעצם כל ראש צוות שמעוניין לקחת חלק בתוכנית, הוא בוחר את הדרך שלו, הבחירה הראשונה היא לקחת חלק בתוכנית, ולמעשה יחד איתו באופן שהוא מותאם, פרסונלי, עם מנטור או מנטורית שמוצמדים אליו או אליה, אנחנו עוסקים בפיתוח האישי שלו. לאחד חשוב יותר, למשל, ללמוד כעת. בדרך כלל המגמה במרבית היחידות הטכנולוגיות, ובוודאי בתוך ממרם, זה לאפשר לאנשים ללמוד לתארים, אלא אם כבר הגעת עם תואר ואז אתה לומד לתואר מתקדם יותר, לאורך השירות הצבאי, כדי שהסיפור הזה של לחבר את המחשבה ואת דפוסי החשיבה שלך לעשייה היומיומית, המקצועית, ההנדזון, בעצם תתקיים באופן שהוא באופן רציף. החיבור של זה לאתגר. החיבור לעולמות החינוך, ישנם דברים, אני בוגרת תוכנית מבל, ישנם דברים שאם אתה לא בצהל, פחות תחשף אליהם.
לא תחשף.
ואז החיבור הזה למשמעות, להבנה של למה אני כאן, לשמה אני פועל או עושה את הדברים שאני עושה, הוא מטורף.
ובסוף הכל זה מפקדים.
אז אני אגיד שלא הכל בסוף מפקדים, אבל החלק של המפקדים, ביכולת לעצב את האנשים, לאפשר להם להיות שותפים, שזה גם נקודה משמעותית.
נכון.
בעיצוב המציאות שבה הם חיים, בעיצוב המציאות שבה צהל פועל, בחיבור של זה לשותפויות עם אקדמיה ועם תעשייה, זה משהו שבדרך כלל מתקיים במקום הזה שקוראים לו צהל.
זה המפתח.
בהחלט.
טוב, אז אם סיימנו במפקדים, אז כנראה שמי שהחליט שם על קידומך ידע מה הוא עושה. ללא ספק יש לך את הראייה ואת ההסתכלות ואת החזון. ואנחנו ככה מסכמות את התוכנית, ואני אגיד לך שוב המון המון תודה ובהצלחה. ואנחנו מסכמים עוד תוכנית של כי אני חייל. נגיד מזל טוב ליעל, נגיד מזל טוב לממרם, ואנחנו נהיה פה כמו תמיד, יום שלישי הבא, בין 1-2, רדיו סול, כי אני חייל, עם מרואיין או מרואיינת אחרת, עם נושא אחר. אנחנו מסיימים עם רמי קליינשטיין וקרן פלס, לחיות. תודה, יעל.
תודה רבה לך, חולי.
לשמוע ג'אז בניו אורלינס,
לגור שנתיים בפריז,
ליום שלם להרגיש שלא חסר דבר,
לעשות מרתון שירתי אלמודובר,
לקצץ את השיער ולצבוע לאדום,
להתאהב באמצע רחוב פתאום,
להוריד לבד בקבוק של ג'אז, לתת לראש להיזרק,
לשכב איתה על חוף הים,
לא להרגיש רגשות אשם,
ללמוד לנגן לפחות שיר אחד בפסנתר,
להיות צודק ובכל זאת לבטל,
לצנוח ממטוס,
לברוח מאחור,
להמציא איזה פוסם עם ריח של תינוק, לבחור בו שוב אחרי שנים, לרקוד הגדול בחתונה של המינים.